זה לא עבודה בבית המקדש ממש. אמר בישוע בן לוי, משום בר כפרה, למה לשמחה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? בפרשת נשוא, ברכת כהנים הופיעה מיד אחרי פרשת נזיר. לומר לך, מה נזיר אסור ביין? אף כהן מברך, גם כן אסור ביין. מתקיף לאבו עד רבי זייר, רב המילה בושה בר זבדה, אם אתה הולך על נזיר, אז מה? נזיר אסור גם בחרצן, אסור לאכול ענבים. אז מה, כהן מברך אסור לו לאכול ענבים? אסור חרצן? אמר ביצחק, אמר קרא לשרתו ולברך בשמו. מה משרת מותר בחרצן? כהן שמשרת בבית המקדש, מותר לו לאכול ענבים. אף כהן מברך, הוא לא יותר חמור מכהן שעובד בבית המקדש, מותר בענבים. אם משרת בעל מום לא, הרי בבית המקדש לבעל מום אסור לעבוד, אז אולי נגיד שגם כהן מברך אסור לו להיות בעל מום. הגמרא התקשלה נזיר. מצד שני, זה השוואה היא נזיר, ונזיר יכול להיות בעל מום. מה יחזית, מה כשלקו לה כשלחו, אומרה, את הגמרא זה רק אסמכת, זה לא באמת הקשים, זה לא באמת לימוד מהתורה, זה רק אסמכת, באמת זה דין דרבנן, ורק חכמים תקנו את התקנה הזאת שכהן שיקור לא יברך ברכת כהנים, זה מין תקנת חכמים, ולכן אנחנו מקלים בדבר הזה שרק מי שממש שיקור, אבל מי שאכל ענבים, מותר לו לשאת ברכת כהנים. אלו מעמדות. אנחנו עוברים לעוד נושא, נושא המעמדות. מה יקרה? אחי כמר. אלו הן מעמדות. מה הטעם תקנו את המעמדות? לפי שנאמר צו בבני ישראל, אמרת להם את קורבני לחמי לישי. אך קורבנו של אדם קרב, הוא נמד על גביו, עם ישראל מקריב כל יום קורבן תמיד, אבל בעצם הוא לא בעניינים. הכהנים מקריבים, אבל אין נציגות, או אין קשר לאומה. התקינו הנביאים ראשונים, ראינו שזה שמואל ודוד, 24 משמרות של כהונה. על כל משמר ומשמר, היה מעמד בירושלים של כהנים, לוויים וישראלים. הגיע הזמן משמר לעלות, כהנים ולוויים עולים בירושלים. פרט את הברייתא, תנו רבנן. 24 משמרות היו בארץ ישראל. ו-12 מתוכם, 12 מהן, ביריחו. אתה גמרא 12 ביריחו, לפי של הנטובה זה המון, 12 ביריחו, אלא 12 מהן, הגרסה היא, בוא נשאר לפי הגרסה, מתוך 24 ביריחו, בפשט, אבל במען הראשונה היה הכוונה 12 בנוסף ל-24, ככה רש"י מסביר. הכוונה מאותם 24 היו 12 ביריחו. אז כמה שביריחו היה ריכוז גבוה של לוויים. הגיע הזמן המשמר לעלות, חצי משמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי משמר היה עולה מיריחו. ביריחו בעצם היו האנשים שהתפקיד שלהם היה לעזור לכהנים לספק מים ומזון לאחיהם שבירושלים. אמר יהודה בר שמואל, כהנים ולווים וישראלים מעכבים את הקורבן. זאת אומרת, אם לא כולם נמצאים בירושלים, כהנים, לווים וישראלים, חסר בהקרבת הקורבן, כי אנחנו צריכים בזמן העבודה נוכחות של כל החלקים של העם. מתנית התנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, גרסה אחרת, דעה אחרת, כהנים ולווים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. אז רואים שלא רק לווים, אלא צריך גם כלי נגינה. ואם אין כלי נגינה, הקורבן לא יכול להיות מוקרב. ומה עיקר במפלגה? זו סוגיה במסכת סוכה. מה עיקר בשירת הלווים? האם עיקר שירת הלווים זה השירה של הלווים של האנשים? או העיקר זה כלי המוזיקה? מר סבר עיקר שירה בפה. ואם יש לי לוי, גם אם אין לי כלי נגינה, לוקח. זה העיקר. ומר סבר לא, עיקר שירה בכלי. אם אין כלי נגינה, אי אפשר להקריב את הקורבן. זו סוגיה בעזרת השם בסוף מסכת סוכה. אמר חמה בר גורי, אמר רב, משה תיקן לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר, 4 מאיתמר. בא שמואל ומידם על 16, היו יותר כהנים והיה אפשר לחלק אותם. בא דוד ומידם על 24, שנאמר בשנת 40 למלכות דוד. כל זה פסוקים מספר דברי הימים. אז בשנת 40 למלך דוד נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד נקודה. אז מה זה שם מופיע, שהוא עשה ספירה של כולם, של כל עם ישראל, ובהמשך הפסוקים כתוב, וילחלקו בני אלעזר ראשי לבית אבותם 16, ולבני תמר ראשי לבית אבותם 8. זה המשך הפסוק שם. זאת אומרת שראו שהיה יותר אנשים מבני אלעזר מאשר מבני תמר, והיה סך הכל 24. מי טבעי, משה תיקן להם לישראל 8 משמרות.
לפני כן הרב, מבני אלעזר 8 זה בכף ד' ויותר בכף ו'.
כף ד' כף ו'. כן, נכון. מי טבעי, משה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. בא דוד ודוד יחד עם שמואל במידה 24. זאת אומרת, זה לא שהיה תקופת ביניים אצל שמואל שהיו 16, אלא מיד יחד שמואל ודוד יקפיצו את זה ל-24, שנאמר הם היסד דוד ושמואל הרואה באונתם. אחי כמר, מיסודו של דוד ושמואל הרמתי הם ידעו ל-24. זאת אומרת, בצירוף של שניהם, של שמואל שקידם את זה ל-16 ודוד זה ביחד, כל אחד הוסיף תרם את חלקו, הגיעו ל-24 משמרות. תניה אידך, משה תיקן לישראל 16 משמרות, 8 מאלעזר, 8 מאיתמר. כשרבו בני אלעזר לבני איתמר, חילקום והעמידום על 24. שנאמר, וימצאו בני אלעזר רבים, לראשי הגברים, מן בני איתמר, מחלוקי אלעזר, ראשים לבית אבות, 16 לבני איתמר לבית אבותם, 8. הוא אומר, בית אב 1% לאלעזר, ואחוז אחד לאיתמר. מהי ואומר, למה צריך את הפסוק הזה? וכי תמר כאחד לפשי בני אלעזר, אחי נמד מי שבני איתמר. אולי הריבוי, כתוב שהתרבו בני אלעזר, אולי במקביל התרבו בני איתמר. אז לכן, לכן צריך ששמונה מעיקר הארבע אבו, תשמע בית אב אחד, אחוז לאלעזר, ואחוז אחד לאיתמר. אז רואים ש... אחי תמה, יחיד לפי שבני אלעזר, אחי לפי שבני איתמר, ובאמת היום זה 8, אבל מעיקר הארבע אב הוא, תשמע בית אב אחד אחוז לאלעזר, שלא הוסיפו כלל על איתמר. זאת אומרת שבני איתמר לא התקדמו, נשארו באותו מספר כמו שהם היו בהתחלה. זה לא שהם היו בהתחלה 4 והתקדמו ל-8, אלא שמההתחלה הם היו רק 8. אז לכאורה, תיובתא דרב חם בר גוריא, כי רב חם בר גוריא אמר שבהתחלה היו 4, ופה רואים שבני תמר מההתחלה היו 8 ולא התקדמו. אמר לך רב חם בר גוריא, תנאי, זה מחלוקת תנאים, מען אדמרי כי הייתה נדמר 8. תנו רבנן, 4 משמרות עלו מן הגולה. לכאורה כל מעמד הכהונה התפרך לגמרי בסוף בית ראשון, כולם גלו. ועזרא, כשהוא עלה יחד עם שבי הגולה, עוד לפני עזרא, עלו בבית שני 4 משמרות. 24 משמרות, 20 משמרות נשארו בגולה, לא רצו לעלות, נשארו בבבל. רק 4 משמרות עלו, ואלו נשמרת ידעיה, חרים, אשחור ואמר. עמדו הנביאים שביניהם, וחילקום והעמידום על 24. כאילו המספר של 24 הוא היה מספר המשאר שרצו לשמר אותו, למרות שזה לא כמו ה-24 במקום, בבת תקופת בית ראשון שהיו באמת כמות עצומה של כהנים, היה כמות רק 4 משפחות, ובכל זאת רצו לשמר את המספר שנקרא 24, בללום ונתנו בקלפי. זאת אומרת, כתבו 24 פתקים ולפי זה כל אחד קבע לעצמו, כל משפחה הפכה להיות משמר בפני עצמו. בא ידעיה, נתן חלקו וחלק חבריו. זאת אומרת, הוא לקח שישה פתקים, וזה בעצם תחתיו יש שש משפחות, והוא סידר עכשיו שש משפחות, כל משפחה בשבוע אחד, זאת אומרת לפי הפתקים אתה משבוע הזה, אחר שבוע אחר, וכך מכאן ואילך קבוע אתה בשבוע הזה. אם אתה שבוע של פרשת בלק, אתה שבוע של פרשת פנחס לדורות. בחרים נתן חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחו וכן נמר, וכן ניתנו לוויים שביניהם, שאפילו יהויריב ראש משמרת עולה, לא ידחה ידעיה ממקומו. זאת אומרת המשמרות שלפי הסדר שומרים אותם ולא משנים אותם, אלא ידעיה עיקר ויהויריב תפל לו. זאת אומרת גם אם יבוא ראש המשמרת שזה לא הזמן שלו, אז הוא נדחה. נתנו ביניהם שאפילו ראש המשמרת הראשון עולה מן הגולה לא ידחה. זאת אומרת אם יבוא מישהו מהגולה עכשיו ויגיד אני רוצה לשנות, מצטערים מאוד, לא היית בזמן הראשון, לא היית בחלוקה, הפסדת. אז זה כנס שבעצם כנסו את כל הכהנים שלא עלו לארץ בזמן, אתה רוצה תצטרף, אבל אתה לא מקבל משמרת לעצמך, ותחלקו את כל עשר המשמרות רק לארבע משפחות כהונה שעלו. אבל אם יש מישהו שעלה, יהויריב לא היה בארבעה אלו, אז הוא יבוא, למרות שהוא מאוד חשוב יהויריב, כי במקור הוא היה הראשון, משפחת הכהנים כאילו הכי ראשונית, אף על פי כן, אתה לא היית בחלוקה, זה כנס, מי שלא עלה לארץ בזמן, הפסיד. תצטרף, תהיה תפל. אין לך משמרת משלך. זה הכהנים. באותו זמן, במקביל לעובדה שהכהנים עולים לבית המקדש, ישראל באותו משמר, הישראלים ששייכים לאותו כפר שמהם הכהנים באו, מתכנסים בערב וקוראים מעשה בראשית. מינן אמיל אמר ביעקב אחא מר אבאסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת, זה שישראל שותפים מצידם, בזכות זה שמיים וארץ מתקיימים. שנאמר יום השם אלוקים במה ידע כי יירשנה. אמר אברהם ריבונו של עולם, שמה ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול ותור הפלגה, לא יישארו עם ישראל. אמר לו לב, יהיה בסדר, אני שומר את הבטחתי לעם ישראל. אמר לו ריבונו של עולם, עודייני במה יירשנה, בזכות מה עם ישראל לעולם יתקיים. אמר לקחה עגלה משולשת ועז משולשת וכולי, קורבנות. הנה, בזכות הקורבנות, עם ישראל תמיד יהיה, יתקיים. אמר לפני רבונו של עולם, תן לך, זמן שבית המקדש קיים, יש קורבנות. שואל אברהם אבינו, על מה יהיה כשבית המקדש לא קיים? אז מה יהיה? אמר לו, כבר התקנתי להם סדר קורבנות. אפשר להגיד את הסדר של הקורבנות, בזמן שקוראים בהם, לפני אני מעלה עליהם כאילו יקרבו לפני, ואני מוכה להם על כל אבנותיהם. זאת אומרת, שאנחנו רואים שיש סדר של אמירות, והסדר של אמירות הוא נחשב כמו קורבן. אז בעצם אנשי מעמד, המעמדות, זה בעצם אמירות שנחשבות כמו קורבן מצידם של ישראל. תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחריהם שהתקבל ברצון. יותר, לפי ההגרה יותר נכון לרשום אנשי מעמד. בכל אופן באותו, זו הייתה התפילה שהקורבנות של תמיד בכל יום התקבלו ברצון, ומתכנסים לבית הכנסת ויושבים ארבע תעניות
בשן. אלה שלא עלו איתם?
או אלה שלא עלו, או לא הכהנים שבפועל לא עובדים. זאת אומרת, יכול להיות שהכוונה הכהנים, אבל לא אלה שעובדים בפועל. אנשי המעמד מתכנסים לבית כנסת ויושבים ארבע תעניות, בשני בשבת, בשלישי ברביעי בחמישי, על מים ביתנים. בשני מתפללים על יורדי הים, כי ביום שני נברא הים, אז צריך להתפלל על יורדי הים של עם ישראל. בשלישי על הולכי מדברות, כי בשלישי נברא היבשה. ברביעי על השכרה, ולמה? כי כתוב שלא תיפול על תינוקות, כי כתוב מאורות, וגירושים את זה בכתיב חסר מאורות, שביום רביעי כבר ראינו את זה, יש יותר סכנות של שדים וחלחלות וכל מיני דברים כאלו. בחמישים מתפללים על עוברות ומניקות, על עוברות שלא יפילו ועל מניקות שיניקו את בניהם, כי ביום חמישי כתוב פעם ראשונה ישרצו שרץ נפש חיה, זה קשור ללידה. בערב שבת לא יום מתענים מפני כבוד השבת, קל וחומר שבשבת עצמה לא מתענים. שואלת הגמרא, באחד בשבת מה הייתה אמור? לא, אמר, לא עשו תענית גם ביום ראשון. אמר רבי יוחנן, מפני הנוצרים. הנוצרים, מיום ראשון שלהם, זה יום החגיגי, אנחנו לא רוצים שיתבלבלו בינינו לבינם. רבי שמעון מלחמן אמר, פני שהוא שלישי ליצירה. אדם נברא ביום שישי, והיה חלוש ביום שלישי, כי יום שלישי זה היום הקשה של התינוק אחרי הלידה, ולכן נשאר יום ראשון תמיד, מי ששם לב לעובדה הזאת, תמיד יום ראשון אנשים קצת חלושים, כן. תופעה. כן, יום ראשון זה יום כזה...
קשה.
יום קשה. נשאר מאז בריאת האדם. רביעי
קשה,
לא, רביעי יש מחלות, אבל לא שיש חולשה ב...
לא לומדים
מיום ראשון. כן, אבל כאילו אנחנו עושים משהו מיוחד, עושים איזו התכנסות מיוחדת, זה כאילו נגד נערות הבדל. פה הוא מסביר שפירוש אחר, שיעלילו על היהודים שאנחנו מתענים בחג שלהם. זה היה לגרום סכסוך. ככה הוא מביא בשם רבנו גרשום. טוב. יש לה כשמה מפני הנשמה יתרה. ביום ראשון קשה, כולם חלשים ביום ראשון בגלל הנשמה יתרה שנתלה. אמר שלקיש נשמה יתרה שנתנה באדם בערב שבת, מוצא שבת נופים אותה ממנו, ולכן ביום ראשון כולם ככה חלושים, זה לא מרגישים טוב, שנאמר שבת וינפח, כיוון שבתה וי עבדה נפש. אז כולם עצובים ביום ראשון. ככה הוא אומר, כן. אז זה לא רק בצבא לפי מה שכתוב כאן.
זה
מה עושים, מה אומרים באנשי המעמדות? ביום הראשון היו מתכנסים ואומרים את פרשת בראשית עד וירקיע. תנא בראשית בשניים, מעלים שני עולים לתורה. ירקיע בראשית בשניים, זאת אומרת שני עולים על פרשת בראשית, ויהי רקיע בעולה שלישי. בשלמה יהי רקיע באחד, כי זה שלושה פסוקים, אלא בראשית בשניים זה רק חמישה פסוקים, ולמדנו שהקורא בתורה, למדנו מסכת מגילה, לפחות משלושה פסוקים. רב אמר דולג, זאת אומרת כמו שאנחנו עושים בראש חודש, הוא קורא בהתחלה שלושה פסוקים, ואחר כך השני עולה וקורא את הפסוק האחרון של הראשון, ומוסיף עוד שני פסוקים. כך אומר רב, כדי שכל אחד יקרא שלושה פסוקים. שמול אמר פוסק, תיקח פסוק אחד, תחתוך אותו לשתיים, תעשה סוף פסוק באמצע פסוק, ואז כאילו ייצר את השלושה פסוקים לו, ושלושה פסוקים לו. בעצם כל אחד קורא שתיים וחצי פסוקים, ואנחנו מחשבים את זה כשלושה פסוקים. רב שאמר דולג, מה הייתה מלאו כשפוסק? הסבר כל פסוק, כדו לא פסקה משה, לא פסקינה. אין פה סוף פסוק, משה לא פסק את זה, אנחנו עשו לו לפסוק. שמואל אמר פוסק, שאלה מי פסקינן? והרי אמר רבי חנינא קרא, הוא היה קורא פסוקים, היה אחראי על קריאה בתורה. צער גדול עלה אצל רבי חנינא גדול, ולא יתיר לי לפסוק, למרות שביקשתי המון המון פעמים את הבקשה הזאת, שאני מלמד ילדים, שקשה להם פסוק ארוך, אני רוצה לעצור את הפסוק באמצע כדי להסביר, ולא יתיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, רק תינוקות של בית רבן הוא יתיר לי, הועיל ולהתלמד עשויים, אז אבל בספר תורה בשום אופן לא. אומר שמואל, אבל אתה רואה, שמואל אומר, אתה רואה שיש יותר, שמצאנו פתח ליתר, אתם המים שום דו לא אפשר, כי התלמידים לא מצליחים להחזיק פסוק ארוך, אז לעצור באמצע. טוב, החנמי, זה לא אפשר, הנה אתה רואה שיש מצבים שאפשר להקל. שמואל אמר פוסק, מה הייתה מעולם הדולג? גזרה משום הנכנסים וגזרה משום היוצאים. שיטתו שאי אפשר משום הנכנסים, אז רשי אומר ככה, שבני אדם שנכנסים לא שמו את קריאת הראשון, אז הם אומרים, רגע, אז הראשון קרא רק שני פסוקים, כי הם רואים שהשני מתחיל ולפניו יש רק שני פסוקים של הראשון, אז זה גורם להם טעות בהלכה. אז לכן אני לא רוצה שיהיה טעות כזאת בהלכה. מייטיבי, פרשה של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים, ושל חמישה, אם יש פרשה של חמישה פסוקים, הראשון קורא שלושה והשני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת, ויש שמרים שלושה לפי שאין מתחילים פרשה פחות משלושה פסוקים. ולכאורה אתה רואה שאף אחד לא הברייתא לא הציע לא את האפשרות של רב ולא את האפשרות של שמואל. למאן דאמר דולג לידלו למאן דאמר פוסק לפסוק, שענייה תם דאית לרבך, שם יש אפשרות לקרוא מפרשה אחרת, אבל פה אין אפשרות לקרוא מפרשה אחרת, זה הפרשה שיש, קוראים במעמדות רק את הבראשית בעירקיה, כיוון שאין אפשרות אחרת, אז אנחנו או מדלגים או מפסיקים להלכה, בראש חודש אנחנו מדלגים, כך גם כאן פוסק הרמב״ם, שבמעמדות היו עושים דילוג.
היו קוראים היום?
כל יום.
איפה זה היה קורה?
כל יום שמתענים.
כל יום
שמתענים. כן.
אז אותו משמרת, באותו כן. בתי כנסיות שהישראלים כן. היו הולכים, שם היו קוראים לתורה?
כן.
זה היה קורה רק בירושלים.
למה רק בירושלים?
שמי שהיה
המעמדות. בירושלים. אז זהו, אני לא בטוח. יכול להיות שהמעמדות...
מה מתכוון פה מעמדות?
הישראלים שהם שותפים.
שותפים זה אלו שעולים איתם, זה אותו משמרת, לא?
כן.
היו בתי כנסיות מיוחדים, אותם...
כנראה. למרות שפה הלשון זה שהיו מתכנסים בעריהם. אז אני לא יודע אם הכוונה... שהיו עולים לירושלים אנשי המעמד, או שהם היו עושים כינוס אצלם בעיר. כתוב בעריהם. אולי רק הלוויים והכהנים היו עולים, והם היו נשארים בעיר שלהם. מה?
הם בערים המרכזיות של האזור.
יכול להיות.
כל הנקודה פה התחילה מזה שאיך הישראלים קשורים לכל העסק.
אז יכול להיות שזה יותר מרחוק, אבל כאילו אנחנו מפסיקים את החיים שלנו והם... מרוכזים בקורבנות.
מה מעמד זה
משפחה? מעמד זה אזור. כפר.
מה זה משמר?
משמר זה משפחה. משמר זה משפחת כהונה. פרשה גדולה קוראים אותה בשניים בשחרית ובמוסף מנחה קוראים על פה. השאלה איך לפסק את המשפט הזה, איך היא כאמר, האם בשחרית ומוסף קוראים בספר, כלומר אם לקרוא ככה, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים בשחרית ומוסף פסיק ומנחה קוראים אותה על פה, כמו קוראים עוד שמה, או שהפסיק הוא בסוף שחרית, כלומר בשחרית קוראים אותה בספר פסיק, מוסף ומנחה קוראים אותה על פה, קוראים את שמה. זאת אומרת, יש ספק האם קורבן מוסף, האם תפילת מוסף קוראים את המעמדות מתוך ספר או בעל פה. תשמע, איתניה, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית כנסת וקוראים כדי שקוראים אותה כל השנה. במנחה יחיד קורא אותה על פה. אז הנה מפורש שבמוסף היו קוראים מתוך הספר. אמר בי יוסי וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור, אלא כולם, זה לא שביחיד קוראים, נכנסים וקוראים אותה על פה, קוראים את שמה. ובכל פעם למדנו שבמוסף היו קוראים גם כן מתוך ספר, עושים מעין קריאת התורה של המעמדות. כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד, ואחרי זה בהמשך כתוב, המשך המשנה אומרת ככה, ש אין בו מעמד בשחרית, קורבן מוסף אין בנעילה, קורבן נצים אין במנחה. אחרי זה רבי יהושע מתקן שקורבן מוסף אין במנחה, קורבן נצים אין בנעילה. אז רואים כאשר יש יום זמן של קורבן, יום שיש בו קורבן מוסף בירושלים, לא עושים מעמד בנעילה, וכל שכן למנחה. למה? כיוון שטרודים במוסף, לכן אין הכהנים מוטרדים, וישראל עסוקים בהרבה חטיבת עצים ושאיבת מים, ולכן לא עושים מעמד של נעילה. ולעומת זאת, לגבי ההלל, כל יום שאין בו הלל בכלל אין מעמד. אז שואלת הגמרא, מה יפרש בין זה לזה? סליחה, אני טעיתי. בקורבן עצים אמרנו שהוא דוחה מעמד של נעילה, לא הלל. לגבי קורבן עצים, ראינו שהוא דוחה את המעמד של הנעילה, והוא לא דוחה את המעמד של מנחה. מה ההבדל בין נעילה לבין מנחה? את הגמרא, הללו, מה יפרש בין זה לזה? הללו דברי תורה. מנחה זה תקנה שיש לה שורש בתורה, יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. ואילו נעילה זה דברי סופרים. אז לכן כשיש קורבן עצים, אז זה דוחה את נעילה, אבל לא דוחה את מנחה, כי מנחה יש לה מעמד יותר מנעילה.
ואת המחלוקת, לא? יש כאלה שאומרים שרצה רק הזמן של מנחה, כן, אבל בעצם מנחה היא לא מהתורה.
כן, נכון. טוב, נעצור כאן, בשורות טובות, יום טוב.